אשר לטענה, כן? אנחנו מדברים על שאלת הבחירה החופשית מבחינה פילוסופית. כלומר, הבחירה החופשית, שהיא אחת מאמונות היסוד של היהדות, היא קשה להבנה מבחינה אינטלקטואלית. איך ייתכן שהאדם הוא באמת בן חורין? איך זה אפשרי הדבר הזה? הרי אנחנו חיים בתוך עולם, תודה רבה, של חוקיות ברזל, הטבע. אז איך יכול להיות שבתוך הטבע אתה מניח גם שיש בחירה, או בשפה של הכוזרי, אפשרות. כן? מה זה אפשרות? שיש דברים שהם לא מוכרחים, הם אפשריים. אפשר כך, אפשר כך. אז קודם כל, הדבר הראשון שאמר לו החבר, למלך ששואל את זה, אומר לו, זאת המציאות, מה אתה רוצה? כלומר, במציאות אנחנו רואים שיש תהליכים אקראיים, ומדוע גם, ומדוע אם כן שפעולת האדם לא תחשב מהתהליכים האקראיים האלה. אבל זה, אפשר לומר, זה פצצה קצת האמירה הזאת. כלומר, אתה בעצם טוען שיש דואליות בעולם. חלק מן התהליכים בנויים על מה שנקרא דטרמיניזם, כלומר, הכרחיות, ויש חלק מן הדברים בעולם שבנויים על אפשרות. כביכול, יש בעולם שני גורמים. זה דבר שקצת קשה להכיל אותו, כי הנטייה של המדע, למשל, היא לחפש גורם אחיד לכל המציאות, קוראים לזה מונדיזם, ולכן הרעיון שיש פה שניים, קשה לקליטה. אבל יחד עם זה, אנחנו רואים אותו כחלק מן המציאות. יש הרבה דברים בעולם שאינם אחידים. שאם הכל היה אחיד, אז כנראה שגם לא הייתה התפתחות של מינים שונים, של תופעות שונות וכדומה. אשר לטענה. עכשיו אנחנו עוברים, התחלנו את זה בשבוע שעבר, אשר לטענה, כן, עמוד רש כף ג'. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כאמור, אין זה חלק מן הטקסט. אשר לטענה שיש לטעון על המאמין בבחירה. כי מוציאו עניינים אחדים מכלל גזירת האלוה יתברך, יוצא לפי זה שפעולת האדם איננה בידי השם, וזה סותר את הרעיון שהקדוש ברוך הוא שולט בכל. איך הוא שולט בכל אם אתה אומר שיש דברים שתלויים באדם? יש להשיב על זה הטענה המוסלמית, כן? הטענה הסונית, יותר נכון? שאומרת שהבחירה החופשית בלתי אפשרית אם אני מאמין שאלוהים שולט בכל. כן, זו הטענה המפורסמת. יש להשיב עליה בדברים שהוזכרו למעלה, כי אין הוא מוציאם כלל מגזרת האלוה, שהרי מחזירם הוא אליה בדרך השתלשלות הסיבות. כלומר, כל דבר הוא גזרה מאת השם, רק שזה גזרה עם אפשרות. כלומר, אין שום דבר שמחיר אותי דווקא להרים יד ימין או יד שמאל, אבל האפשרות שלי להרים יד ימין גם היא מאת הבורא. אלמלא שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אפשר שאגביה יד ימין, לא הייתי מגביה יד ימין. ולכן כאשר אני מחליט להוציא אל הפועל את הגבהת יד ימין, אני עושה משהו שהוא בגזרת האלוה באופן עקיף. אני אומר, השתלשלות הסיבות משיבה את הכל אל האלוה. זה רק פוטנציאל, נכון? הפוטנציאל זה השם נתן אותו. כמו שאמרנו, בשם קין. אתה זוכר שקין נקשה את הקושיה הזאת. כאשר אני עושה רע, אני מוציא אל הפועל את אחת האפשרויות שנרצו על ידי הבורא, שהרי הוא נתן לי את האפשרות לעשות את הרע הזה. אם כן, אותו רע, גם הוא חלק מתוכנית הבורא, אז שלא אבוא אליי בטענות. עד כאן דברי קושייתו של קין. זוכר? דיברנו על זה שבוע שעבר בהרחבה. כי הדבר האפשרי אמנם יש לטעון עליו עוד טענה אחת, כי מוציאו את העניינים ההם מכלל ידיעת האלוה. כאן אנחנו נכנסים לשאלה כפי שהרמב״ם ניסח אותה, שאלת הידיעה והבחירה. או כמו שמנסח את זה כל תיכוניסט בשלב מסוים של חייו. והשאלה היא כדלהלן, האם אלוהים יודע מראש את מה שאני אבחר? אם תאמר שכן, אז אין לי אפשרות לעשות אחרת ממה שהוא יודע מראש. אז אין בחירה חופשית. אם תאמר שבאמת יש לי בחירה חופשית, מוכרחים להניח שאלוהים לא יודע מה אני אבחר. אם הוא לא יודע, זה חיסרון בשלימות האלוהית. עד כאן קושיית התיכוניסט. כלומר, זה שאלת הידיעה והבחירה. הראשון בעם ישראל שדן בשאלה הזאת היה רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר במסכת אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. מה הוא אמר לנו כאן? הוא אמר לנו שני נתונים, והוא גם לא נתן לנו שום פתרון. זה מה שיפה כאן. הכל צפוי, זה אמת. כלומר, תשאל, האם לפי היהדות הקדוש ברוך הוא יודע מראש את מה שיהיה? תשובה, כן, הוא יודע. הרשות נתונה. האם לפי היהדות האדם עושה מה שהוא רוצה? תשובה, כן. זה לא עונה לסתירה, אבל זה דבר מאוד חשוב לדעת שאני לא צריך לבחור בין שתי האמונות. ששתי האמונות נשארות אמת. כי היה אפשר לומר כך, מאחר ואני מאמין בכל ליבי שהכל צפוי, אז אני מוכרח להגיע למסקנה שלא, שאין הרשות נתונה. או אם אני מאמין בכל ליבי שהרשות נתונה, אני מוכרח לקבל שלא הכל צפוי. לא, אבל זה באמת, אבל קודם כל מה שאומר לך רבי עקיבא, תדע לך ששני הדברים אמת. לא, הוא לא מבטל את הסתירה. הוא אומר שני הדברים אמת. הסתירה נשארת. אבל
אם שתיים אמת, אז זה בסתירה, אין סתירה. זה וזה.
אם אני אגיד לך שירוק זה צהוב, וששניהם זה אמת, זה לא מבטל את הסתירה. זה רק אומר שאני אמרתי סתירה. זה הכל. אז עכשיו, לכן רבי עקיבא לא יישב את הקושיה, אבל הוא נתן לנו אינדיקציה חשובה. תדע לך שבסוף המהלך האינטלקטואלי או רגשי או מיסטי, לא יודע מה, אתה תגיע להכרה שגם זה אמת וגם זה אמת. איך? רבי עקיבא נותן מכאן ואילך לפילוסופים ולמקובלים ולמי שאתה רוצה לכתוב דפים על גבי דפים במהלך ההיסטוריה על הנושא. כן.
לא הבנתי, למה זה לא יישוב מה שרבי עקיבא אומר? הוא בעצם אומר שזה שהקדוש ברוך הוא יודע מה שאתה תחליט, זה לא סותר שאתה יכול לעשות מה...
רבי עקיבא אומר שזה לא סותר, אני לא יודע איך זה לא סותר. כי אצלי מבחינה לוגית זה סותר. זה שאני יודע שאצל רבי עקיבא זה אולי פתור, זה עוד לא פותר את זה אצלי. בסדר?
כן. מה חשיבו
שרבי עקיבא להגיד עליו? כי רבי עקיבא רוצה שתדע איך לחיות. רבי עקיבא רוצה שתדע לחיות מתוך הכרה שאתה בן חורין, והוא רוצה גם שתחיה מתוך הכרה שאלוהים יודע את הכל. הוא רוצה את שתי הכרות האלה בנפש שלך.
יכול להיות שבזה אגידו שאל תסכים טוב בישועה?
יכול להיות שזה מה שהוא אומר, אבל זה, על זה יש מה להתווכח. האם זה מה שהוא אומר? כי זה מספיק לא ברור. זה דובר ברמת הפרט בכל הרמה שהיא. כן, בבקשה.
למה סתירה?
למה לא חייב להיות סתירה?
עצם הידיעה, היריעה לא חייבת...
אתה אומר, זה שהשם יודע מה האדם יבחר איננו סותר את הבחירה. אתה בעצם עונה כמו רבנו סעדיה גאון וכמו רבנו יהודה הלוי. זה הניסיון הקדום לענות על השאלה הזאת. אנחנו נראה שזה לא מספיק. אבל בשלב הזה נסתפק בתשובה שלך, כי היא התשובה של רבי יהודה הלוי. אחר כך אנחנו נראה למה זה לא כל כך פשוט. כן, מה אתה רוצה?
אני רוצה להגיד, אפילו אם זה לא רק שהוא רואה, אלא שהקדוש ברוך הוא משפיע וגורם לך, אני רוצה להגיד שזה חסר משמעות לגביך, בגלל שהקדוש ברוך הוא בתור כל, בעל כל היכולות כולן, בגלל כל היה ויהיה, גם יכול ליצור לך, לגרור לך, נקודת מבט משלך, שאתה בוחר, שלך רשות.
אתה מדבר כמו רבי חסדאי קרסקס. רבי חסדאי קרסקס הלך בכיוון שלך. הוא אמר, אין לזה שום נפקא מינה, אני אגיד את זה בשפה שלו, ואתה תראה שזה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר. הוא אומר, יש ידיעה מצד סיבותינו ובחירה מצד עצמנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי באופן כזה שאני חי בעולם של בחירה, למרות שהוא מצד עצמו מנהל את כל העסק. זה מה שאמרת? במילים אחרות, בוא נהיה יותר בוטים, הבחירה החופשית היא בלוף. כלומר, אמרת הכל צפוי, באמת לא הרשות נתונה. זה מה שאמרת.
מה זה באמת?
כי לפי מה שאתה אומר, נדמה לי שאני בן חורין, אבל אני באמת לא.
ברור מאליו.
ברור מאליו. זאת אומרת, לך ברור מאליו שהבחירה החופשית לא קיימת. כלומר, לפי דבריך אתה... מה? מהזווית האמיתית, האובייקטיבית, באופן אובייקטיבי.
אובייקטיבי
שממי או אובייקטיבי אנושי?
יש לאדם מוגבל, מה לעשות, אנחנו מוגבלים. ויש כל יכולת.
אני מבין, אז לפי דבריך, נדמה לי שאני בן חורין, אני באמת לא.
לא נדמה לי.
מה זה לא נדמה לי?
אני לא יכול להתחיל בעולם הזה, אני לא יכול להתחיל
ברו אותך, לא בן חורין. זה מה שאתה אומר? כן או לא?
מהזווית שלי ברו אותי בן חורין.
מה הפירוש זה הזווית שלך? אני רוצה להבין אותך עד הסוף, והייתי רוצה אפילו שאתה תבין את עצמך עד הסוף. האם אתה, כשאתה אומר, מהבחינה שלי, מהזווית שלי, אני בן חורין, האם פירוש הדבר שנדמה לי שאני בן חורין?
לא, אני באמת בן חורין.
אתה באמת בן חורין?
כן.
הכיצד? הרי אלוהים יודע את הכל.
בסדר, אבל זה מישור שהוא לא המישור שלי.
הוא לא המישור שלך. אז מה שאתה אומר, אתה מתחיל לדבר
קצת... כמו הבאים של ילדים קטנים שחקים בגז חול.
אתה מתחיל לדבר כמו רב
קוק. בסדר, אז מה אם ההורה יכול לבוא ולהרים אותו ככה עם הנהל הגדולה שלו ולבטא את המשחק? במשחק שלו, במגרש שלו, הוא ניצח.
כלומר, מה שאתה אומר, אני מבין. אתה רוצה להגיד משהו אחר. אתה רוצה להגיד שבעצם המציאות ידעו ערכית. או אתה אומר, יש לה כאילו שני פנים. אמביוולנטית קוראים לזה, כן? ידעו פנית. מהפן האלוהי זה כך, מהפן האנושי זה כך, ולא קרב זה אל זה. ככה אתה אומר? אתה בזה מתקרב לסגנון של הרב קוק. כבר תרחקת מרבי חזקיה קרסקס. בסדר. הרב קוק הולך בכיוון כזה גם כן. כן, מה אתה רוצה?
אני רוצה להבין, כביכול, מהבחינה הישירה והפשוטה, זה כן סתירה.
מהבחינה הפשוטה זה כן סתירה, כן. אבל הבחור שם יגיד לך בגלל שאתה מנסה להשוות שני מישורים בבת אחת. כן, נו, בבקשה.
הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהוא בורא הכל, אז גם הוא ברא את הזמן, והוא מעל הזמן.
אתה אומר שהקדוש הוא מעל הזמן. אז אתה אומר את התשובה של הרמב"ן. אתה אומר את התשובה של הרמב"ן. כן, אתם רואים, בכיתה אחת אפשר להביא כאן את כל תולדות המחשבת ישראל בימי הביניים. כן, נו.
ולפי זה, זה לא מוכיח שזה לא סתירה, כי אם הוא מעל
הזמן. לפי זה לא סתירה, כן? אם אתה אומר, מעל הזמן זה כך, בתוך הזמן זה כך, אני בסדר. כן?
אפשר
להמשיך
את
הדבר
של
רבי עקיבא,
הכל
מתוקן
לסעודה. הכל צפוי מה יהיה בסוף, המציאות האידיאלית, אבל מה שאדם יבחר בתוכה, זה...
פה אתה אומר משהו חדש. אתה אומר, הכל צפוי, פירושו בסוף, הרשות נתונה בפרטים. אבל אז אם זה ככה, זה אומר שלא הכל צפוי. כי אתה אומר שהקדוש הוא צופה עד סוף כל הדורות, אבל לגבי ההתנהגות שלי הפרטית, הרשות כן נתונה. ולכן לא הכל צפוי. ואז אתה בעצם בכיוון של הרלבג.
אפשר להגיד ככה בפרט, אתה אומר, הכל צפוי נגיד... גולים, הכל צפוי,
מה
גם בפרט של האדם.
רגע, מה שאתה עושה כאן, אתה נותן פרשנות חדשה למשנה של רבי עקיבא. כל מה שאני אומר בנוי על ההנחה שהביטוי הכל צפוי, הכוונה שהכל ידוע, כולל הפרטים. בסדר? אם אתה רוצה לתת פירוש אחר למשנה, אז אנחנו, לא יהיה לנו אחיזה בטקסט, אבל עדיין השאלה תישאר. בסדר? כן.
אפשר להמשיך את הפרשניות. מה שאתה מזה, מה שאתה אומרת לך?
הכל
צפוי ברשות
מה זה, באמת, אתה יודע מה יקרה בסוף, אתה גם יודע את הפרטים. אתה יודע מה שיקרה בסוף, וגם את הפרטים. עכשיו, בעניין שלפעמים אנשים חושבים שהם יעשו מה שהוא רע, אז יעשו פי על מה שיהיה צפוי בסוף. זה שהקדוש הוא מנהל הכל לטובה, זה דבר נכון. אני רק שואל, האם הקדוש הוא יודע מראש מה אני אבחר בפרט, כן או לא?
יודע, יודע.
מה? אתה אומר שכן. אז אם אתה אומר שכן, השאלה אם עדיין הדבר הזה מותיר בידי בחירה חופשית או לא.
בחירה חופשית לדעת שהכל
לטובה. אבל אתה אומר, בחירה חופשית באמת, אין לי.
יש לך, אדוני.
איך יש לי? האם יכול לבחור משהו אחר ממה שהשם יודע?
מבחינה של האידיאלו.
זאת אומרת שאין לי בחירה חופשית.
מבחינת האידיאלו.
זאת אומרת שאין לי בחירה חופשית, לפי דבריך. אז אתה אומר כמו רבי חזקיה קרסקס. כן?
שניסה שגן בשאלה הזאת
אמר,
אין לי תשובה לזה, אי אפשר להבין את זה,
האם יש מי שענה שאין תשובה לשאלה הזאת? כן, יש גם מי שענה את זה, זה הרעבד. הרעבד, רבינו אברהם בן דוד, מפוסקייר, גם הוא אמר כך, כן. וגם גוי אחד בשם מלברנש אמר את זה, כן, מה אתה אומר?
להבדיל, זה יכול להיות כמו בן אדם שעשה את המסלול הליכה, הגיע לפסגה של ההר, והוא רואה מטייל שמתחיל עכשיו את המסלול. אז הוא לא מתערב לו מה לעשות, אבל הוא יודע שבסופו של דבר הוא כבר הגיע לפסגה, אז הוא יודע למה לעשות, הוא יודע לאיפה הוא יגיע.
זאת אומרת שלבחור שנמצא מאחורה במסלול יש הרגשה של בחירה חופשית, כשמצד האמת אין לו. זאת אומרת?
הוא
כלומר, אז בעצם מצד האמת אין לו בחירה חופשית.
הוא יכול, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לבחור את המסלול, את הצד הזה, את הצד הזה, אבל בסופו של דבר יש לו את
ה... זאת אומרת, יש לו אידיאל לגבי מה שיהיה בסוף. זאת אומרת שהוא לא יודע מה שיהיה באמצע, הוא לא יודע איזה מסלולים הבחור יבחר. אם הוא לא יודע איזה... אז אתה אומר שאם במקרה הזה אתה אומר הצופה זה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה אני אבחר. לפחות באמצע.
זה לא משנה.
אז אתה אומר שהוא לא יודע. אז אתה אומר כמו הרלב"ג, שיש דברים שהקדוש ברוך הוא לא יודע.
לא יודע או שהוא לא
מתערב בהם? לא, לא, אפילו יותר מזה, אתה אומר לא יודע. כלומר, אם הבחירה שלי היא באמת חופשית, חייב להיות שאלוהים לא יודע מה שאני אבחר.
יכול להיות שמבחינת המתאר הזה, יותר נוח לו שתבחר את השביל לצד ימין.
יכול להיות,
יכול להיות. אבל
אני לא יצעק
לו מלמעלה,
תבחר את השביל. יפה, זאת אומרת שאתה טוען, כמו הרלב"ג, אתה בסדר, אתה במועדון טוב, כמו הרלב"ג, רבינו לוי בן גרשום, שאומר שהקדוש ברוך הוא יש דברים שהוא לא יודע.
מה? יש דוליסה לשמה שהקדוש ברוך הוא
יכול להתעלם מהידיעה,
יכול לדעת ולא יודע, יש מי שאומר.
יש מי שאומר שהקדוש ברוך הוא יכול לדעת ולא יודע. זה רבי אברהם מררה, בספר, איך זה נקרא? שערי השמיים.
זה בעצם שער הרלב"ג.
כן, זה פיתוח של הרלב"ג.
אנחנו
אומרים
את המשפט של רבי עקיבא, הכל צפוי, והרשות נתונה. וביחד עם זה את המשפט, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז זה שהכל צפוי וזה שחוץ מיראת שמיים אין פה סתירה.
אז לא הצלחתי להבין מה שאתה אמרת.
אם הכל צפוי והקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז הוא יודע גם את הרמת בחירה שלי ביראת שמיים. אז זה לא...
אז אתה אומר כמו הרמב״ם שיש פה סתירה.
אני שואל, אני לא...
כן, אתה אומר שיש סתירה, נכון. אתה אומר דברי הרמב״ם. כן, בבקשה.
התחושה שלי שזה התייחסות לפרט וכלל, שברמת הכלל כאילו הכל זה דטרמיניסטי, גאולה, ברמת הפרט זה כמו שנתת את המשל של, של היד, זה אפשרות.
נכון, לכן כשאתה שאלת בתחילת הדיון, כלל ופרט אמרתי לך בפרט, כלומר, אם אתה אומר, מה שחלק מהחבר'ה פה אמרו, שהמהלך ההיסטורי הכולל קבוע מראש, אבל באיזה מסלולים אנחנו נגיע למטרה, זה לא קבוע מראש, זה נוגע לשאלה של ההנהגה, איפה הקדוש ברוך הוא מתערב או לא מתערב. מה שאותי מטריד זה שאלה הרבה יותר פשוטה, האם הוא יודע? האם הוא יודע, אני כפרט, באיזה מסלול אני אבחר? שזה הרבה יותר בעל השלכות מעשיות עבורי. ועל זה אנחנו, סליחה, עכשיו דנים, כן? וכאן עדיין אין לנו תשובה. כי כל אחד פה זרק משהו, וכל אחד חושב שלי אין מה לומר. אז בינתיים אני משתעשע בזה שאנשים מביאים את הדעות, ואני אומר להם, מי מגדולי ישראל כבר אמר את זה? בבקשה.
אני כבודו יכול להיות גאה בכיתה שכולם מכוונים לדעת גדולים.
אני גאה מאוד בכיתה שכולם מכוונים לדעת גדולים, זה דבר נפלא. כן, שאול.
אז
הייתם
כזה בנאדם רציני?
אה?
האם
רבי חזאי קרסקס הוא אדם רציני? למה אתה מתכוון בשאלה? מה פירוש רציני? הוא אחד מענקי האומה. איך הוא סותר את הבחירה החופשית? הוא לא אומר את זה בצורה מנומסת. הוא אומר את זה עדיין. גם רבי צדוק הכהן מלובלין עושה את זה. מה קרה? יש כבר שניים עדים. אני חושב יותר מזה, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שכל יציאת מצרים באה בשביל להוכיח דבר אחד, שאין לאדם בחירה חופשית. ככה רבי צדוק מלובלין כותב. הוא היה מענקי האומה או לא? היה מענקי האומה. אני לא יכול להגיד שום דבר נגד רבי צדוק הכהן. מה? אולי יש לי תירוצים, אנחנו נראה, לאט לאט. כלומר, ייתכן שתהיה לי גם אפשרות להביא את עמדתי בשיעור הזה. מה? יכול להיות שאם ייתנו לי לדבר, אז גם תהיה אפשרות להבין מה שקורה עם רבי חזאי קרסקס. אבל לאט לאט. טוב, אחרי ששחררנו קיטור, וכל אחד פה יכול, זו דינמיקה קבוצתית, וכל אחד יתחיל להגיד משהו, אז גם אני רוצה להעביר את המשנה שלי בנושא הזה. רגע. הרשות נתונה, כעניין הכל נתון מראש, דיינו אין רשות לאדם לבחור, ולהכל נתון מראש, דיינו אין בחירה. ואין סתירה בדברי רבי עקיבא, דיינו הכל צפוי, בשוויון מוחלט לרשות נתונה. אני לא בדיוק הבנתי מה שאתה רוצה, אבל אני מבין מתוך דבריך שבעצם אין בחירה, אם אני הבנתי אותך נכון. טוב. בקיצור, אני רוצה לחזור קצת, לעשות זה, בזה קצת סדר היסטורי, ואז הכל יהיה יותר ברור. רבנו סעדיה גאון ורבי יהודה הלוי מאירים מערה כללית פשוטה. זה שהשם יודע, זה לא הסיבה להתנהגות שלי. הוא יודע, אבל לא על ידי ידיעתו בחרתי. אני בחרתי מפני השיקולים שלי. אז אין קשר, של, אין קורלציה סיבתית בין הידיעה לבין הבחירה. עד כאן התשובה הפשוטה של רבי יהודה הלוי ושל רבנו סעדיה גאון מקודם. הבעיה בתשובה הזאת שהיא מתעלמת ממשהו יותר עמוק. והוא שזה לא רק שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא יודע, אלא שגם הקדוש ברוך הוא מנהיג. דבר נוסף, גם מבחינה לוגית תאורה, עדיין לא אוכל לבחור אחרת מה שהשם יודע. נגיד, אם אני אשאל נביא, ואני אגיד לנביא, תשאל את הקדוש ברוך הוא, האם אני אשים שתי כפיות סוכר בקפה או אחת? אני מתלבט, ומחר בבוקר אני צריך להחליט אם לשים שתי כפיות סוכר או אחת. אז תשאל את הקדוש ברוך הוא, ותכתוב את התשובה על נייר, ותשים את זה במעטפה חתומה ואל תראי לי את התשובה. אבל אתה כבר יודע את התשובה. עכשיו, נגיד שהנביא גילה שאני הולך לשים שתי כפיות סוכר. האם יש אפשרות כלשהי שאני אשים רק כפית אחת? לא. כי אם הנביא הוא נביא אמת, לא ייתכן שהוא ישקר. והנביא קיבל בנבואה, כה אמר השם, הוא רישר כי ישים שתי כפיות סוכר.
אבל
זה נאמר, אבל אם יהיה הפרש, אז אני אסכול את הנביא הזה. לא סליחה, אני אחנוק אותו. מצוות, כי הרי נביא שקר, מיתתו בחנק.
אני לא מסכים.
למה אתה לא מסכים? למה שאני לא אחנוק אותו? הרי הוא אמר, כה אמר השם, הוא רישר כי ישים שתי כפיות סוכר ושמתי רק אחת. הרי הוא נביא שקר. זה דווקא הדרך שבה בוחנים אותו. אז אם כן, יש פה סתירה לוגית לבחירה החופשית שלי. טוב. לרב שלום. התורה, מה, אתה כבר לא במכון, טוב, בסדר. לרב שלום, התורה נתנה 2,000 שנה לפני נתנה 2,000 שנה לפני בריאת העולם, שנאמר, הסתכל באורייתא וברא עלמא, אז איפה הבחירה החופשית? ואם כך, חטא האדם הראשון הוא רצון אלוהי, ולא בחירה חופשית. טוב, אתה רק מוסיף לנו עוד מרכיב, שרק מסבך את השאלה, כן? יש לי מה לענות על זה, ואני אומר, פה אתה מביא עוד מקור שמקשה עוד יותר. אני בלי לדעת אם המדרש הזה, אם הוא כן אמיתי, לא אמיתי, אם חייב להאמין במדרש, במשמעות המדרש. אני עדיין עם שאלות לוגיות. כן, בבקשה.
לא רק את הבעיה הראשונה בדברים של עסק בריאת השם. הוא לא רק יודע אלא הוא גם מנהיג.
אם הקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות, אז יוצא שהוא מתערב. כלומר, הוא מנהיג, אז הוא מנהיג את הכל. כולל מה שאני בוחר. כלומר, האמירה שכביכול רק הוא יודע ולא, ואני בוחר, זה בניגוד לידוע לנו מדברי הנביאים, שהקדוש ברוך הוא גם מנהיג את עולמו. טוב, על כל פנים, זו התשובה של רבנו סעדיה גאון ושל רבי יהודה הלוי. כן? אתה צודק, מה שאתה אומר זה דברי הרמב״ם, שזה שכתוב בתורה ובחרת בחיים, זה מראה שדעת התורה היא שהאדם הוא בן חורין, שהרי אומרים לו לבחור, נכון? עכשיו, מה שמעסיק אותנו זה איך ליישב בין זה לבין זה שהקדוש ברוך הוא יודע מראש. בסדר? עכשיו, הרמב״ם, יכול להיות הרמב״ם פירמה, לא? גם אותו צריך לשמוע. הרמב״ם ענה בספר 8 פרקים, וגם בהלכות תשובה, וגם בספר מורה נבוכים, שהטעות היא בשאלה. כלומר, כשאתה שואל שאלה, אתה אומר, א' סותרת ב'. איך אתה יודע שא' סותרת ב'? בתנאי שאתה מבין עד הסוף מה פירוש א', ואתה עד הסוף מבין מה פירוש ב'. ואז אתה יכול לראות אם יש סתירה או אין סתירה. אבל נגיד שאתה יודע מה פירוש הביטוי א', אבל הביטוי ב' מעורפל אצלך. אתה לא יכול לדעת אם זה סותר או לא. נכון? למשל, אם אני אומר, השמיים כחולים, האם זה סותר או לא סותר את האמירה שכל פיפס הוא בלופ? אם אני יודע מה זה בלופ ומה זה פיפס, אז אני אוכל לדעת האם זה סותר את ההנחה שהשמיים כחולים או לא. אבל כל זמן שהמשפט לא יתברר אצלי, אינני יכול לומר שזה סותר. נכון? עכשיו, פה אומר הרמב״ם, יש לנו מפגש בין שני משפטים. המשפט האחד הוא, אני בוחר. המשפט השני, השם יודע. אומר הרמב״ם, המשפט הראשון, אני יודע מה המשמעות שלו. אני בוחר, אני יודע מה זה. אבל השם יודע, אני לא יודע מה זה. כי הידיעה האלוהית היא בעצמה האלוהות. הוא ידיעתו, וידיעתו הוא. וכשם שאינני משיג אותו, כך אינני משיג את ידיעתו. לכן השאלה איננה שאלה, כי אני לא יודע מה המשמעות של השם יודע. זו ההסברה של הרמב״ם.
אני רוצה להגיד שתדע מה זה השם יודע, ותדע את השם.
אבל אם אתה תדע מה זה השם יודע, אתה תהיה השם בעצמו. אז השאלה היא, מה התכוון הרמב״ם במשפט הזה? כאן נחלקו פרשני הרמב״ם לדורותיהם. מי שהבין, במחילה מכבודו לא נכון את הרמב״ם, היה הראב"ד, שהבין כמוך. שהראב"ד אמר שהרמב״ם מתכוון לומר שאי אפשר לדעת. שזאת שאלה בלי תשובה. זה מה שהבין הראב"ד. האמת היא שהרמב״ם בחיים שלו לא התכוון לזה. הרמב״ם מתכוון לומר שאין שאלה. זה כמו שאני אשאל אותך, יש שאלות שהן לא שאלה. למשל, תגיד, האם האור הירוק הוא מר או מתוק? אור ירוק זה מר או מתוק? מה התשובה? זה לא קשור לזה. כלומר, זה בכלל לא שאלה. אז מה, אתה רוצה להגיד שזה שקוף? לא, זה גם לא קשור. כלומר, שקיפות זה שייך לצבעים. לא, שזה תפל, סך. אז זה לא שייך. זאת אומרת, טעמים ומראות אינם שייכים זה לזה. כמו כן, ידיעה אלוהית ובחירה אינם קשורים זה לזה. לכן פה שאלה, בכלל. כך התכוון הרמב״ם. כן?
עדיין
נשארנו
עם זה
שהקדוש ברוך הוא
מנהיג את עולמו.
רגע. תן לי להסביר עד הסוף, ואנחנו נראה איך שהדברים מגיעים עד עומק העומקים. בסדר? אבל זה מה שאמר הרמב״ם בפשטות, כלומר, לפי הרמב״ם, אין כאן שאלה. עכשיו, אחרי הרמב״ם, ניסו כמה מגדולי ישראל לסגת מההסברה הזאת של הרמב״ם. האחד, כמו שאמרנו מקודם, הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום. שרבנו לוי בן גרשום אומר, שבעצם, האדם באמת בן חורין, ובאמת, הקדוש ברוך הוא לא יודע. ואומר, איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא לא יודע? הרי אין לך פגם גדול מאשר אי הידיעה. אומר הרלב"ג, מתי זה פגם לא לדעת משהו? בדברים ידיעיים. מה זה דברים ידיעיים? שניתן לדעתם. אבל דברים שהם בלתי ידיעיים בהגדרה, שזה הדברים התלויים בבחירה, אין כל פגם שהקדוש ברוך הוא לא ידע אותם, כי הם בלתי ידיעיים בעצמותם. ולכן אין פה כל בעיה. שימו לב לעוצמה של המחשבה של הרלב"ג, שמרוב אהבתו את החירות מוכן להמעיט את הידיעה האלוהית. בסדר? מה?
הוא
ברא אותם בלתי ידיעים. לא, יש דברים במציאות שבלתי ידיעיים. הוא עשה אותם בלתי ידיעים, איך שאתה רוצה. אגב, גם כך אומר רבי אליעזר אשכנזי בספר מעשה השם, ועל זה המהר"ל החליט לראות עליו בכל הכיוונים האפשריים. טוב, רבנו חסדאי קרסקס אומר בספר אור השם שדברי הרלב"ג הם כפירה ושאסור להאמין לדברים האלה. איך אפשר להגיד שאלוהים לא יודע משהו? ולכן החליט רבנו חסדאי קרסקס בכיוון ההפוך, שהידיעה מצד סיבותינו והבחירה מצד עצמנו, או במילים אחרות, אין בחירה חופשית באמת. אלא זה רק נדמה לך. מה? הידיעה מצד, כלומר, הבחירה מצד עצמנו, הידיעה מצד סיבותינו. כותב רבנו יצחק אברבנאל, על דברי רבנו חסדאי קרסקס, ביקש רבנו חסדאי לברוח מן הכפירה של הרלב"ג, ונפל לגרוע ממנה. מה אכפת לי שאתה כופר בהכל צפוי, או שאתה כופר בהרשות נתונה? לכן אומר רבי יצחק אברבנאל, אסור לקבל את דברי רבינו חסדאי. אז מה אומר רבי יצחק אברבנאל בעצמו? בעצם נחזור לרמב״ם, שאמר שזאת לא שאלה, כי המושג של ידיעה אלוהית נעלם מעיני האדם. לומר את האמת, זה לא סיפק את כולם, האמירה הזאת. כי היה גוי אחד בשם מלברנש, תלמיד של דקארט, שאמר, כדי להבין את שאלת הידיעה והבחירה, צריך אינטואיציה מיסטית, קצת. וכאן אנחנו נכנסים לפרשנויות שנתנו חכמי הקבלה לנושא הזה. כן. רבנו, המקובלים, כן. אז רבנו משה קורדוברו, שהוא בערך מהתקופה שאחרי רבי יצחק אברבנאל, הרמק, אומר, משתמש במושג קבלי, אור וכלי. כל דבר במציאות זה או אור או כלי. אז הוא אומר, הכלי, הבחירה היא מצד הכלי, והידיעה מצד האור. הבנת? בכל דבר במציאות יש אורות וכלים, נכון? אורות זה השפע האלוהי, הכלי זה הנברא. לא, לא כמו חומר וצורה. זה כאילו מהצד האלוהי ומהצד הנברא. כן. או אפשר להגיד לפי הסגנון של האריזל, שהבחירה מצד היושר והידיעה מצד העיגולים, או להפך.
הנברא זה מי
שמכיל את השפע האלוהי. כן, אפשר להגיד. אבל המושגים האלה אינם מובנים אלא בבינת הלב, ובנתא דליבה. לכן צריך איזשהו סגנון סודי להבנת העניינים. מי שמבהיר את זה יותר טוב, כלומר שנותן להסברה קרובה אל הרציונליות, זה רבנו צדוק הכהן מלובלין. רבנו צדוק הכהן מלובלין אומר כך, הוא ממשיך את הרמב״ם. הרמב״ם ברגע שהוא אמר את מה שהוא אמר, עשה לנו שירות טוב. ברגע שהוא פתר אותנו מלנסות לפתור את השאלה, הוא העשיר את המחשבה שלנו בקריאה כפולה של התורה ושל המציאות. כי אני עכשיו יכול לקרוא את כל התורה כולה מצד הידיעה, ובזמן שאני קורא את כל התורה כולה מתוך הנחה של הידיעה, אני לא שואל את עצמי איפה הבחירה. ואני יכול לקרוא את כל התורה כולה מתוך הנחה של בחירה, ואז כשאני קורא את התורה כולה מתוך הנחה של בחירה, אני לא שואל את שאלת הידיעה. אני אביא לכם דוגמה לדבר. לפי הבחירה, קודם כל. אני רוצה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור?
כן.
לא צריך לשלב ידיים. הקדוש ברוך הוא אמר, אני מאוד מבקש שלא יעשו פסלים ושלא יעבדו להם. מי שיעשה את זה, אני מאוד כועס. שלב ב', עם ישראל שמע את זה, עשה פסל והשתחווה לו. משה יורד מנהר, כועס מאוד, שובר את הלוחות. מה הוא אומר? אתם לא הייתם, לא הייתם צריכים לעשות את זה, יכולתם לא לעשות את זה, למה עשיתם את זה? אני אמרתי לכם לא לעשות את זה. משה הורג 3,000 איש, עולה להר, מבקש סליחה בשם האומה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בואו נעשה לוחות שניים, מהדורה ב', ואז משה יורד מנהר עם הלוחות השניים, ואת שברי הלוחות הראשונים הוא מניח יחד עם הלוחות השלימים בארון הברית. עד כאן ברור? זה הסיפור הראשון. לוחות שניים לפי זה, הם לכתחילה או בדיעבד?
בדיעבד.
אנחנו נקרא לסיפור הזה, כותרת לסיפור, לוחות שניים בדיעבד. עד כאן הסיפור הראשון. רוצים לשמוע סיפור שני?
כן.
כן? לא צריך לשלב ידיים. הסיפור השני אומר ככה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לוחות שניים. אבל אי אפשר לתת לוחות שניים אם יש לוחות ראשונים, ולכן צריך שאי אפשר לשבור אותם. ולכן עם ישראל עשה את העגל והשתחווה לו, כדי שתהיה אפשרות, כדי שיוכרח בעצם לשבור את הלוחות הראשונים, וינתנו השניים. עד כאן הסיפור. כותרת הסיפור? לוחות שניים בכתחילה. מה ההבדל בין שני הסיפורים? אם אני קראתי מההתחלה לסוף, או מהסוף להתחלה? כלומר, אתם זוכרים פעם, היו סרטים לא על דיסקים, אלא על סרט ממש של צילולואיד, נכון? היה כזה, כדי כזה מגלגלים אותו. אז שהיו מקרינים, היית רואה את התמונה הראשונה, שנייה, כולי, עד התמונה האחרונה. וכשהיו מגלגלים את הסרט בסוף, מה היית רואה? מהסוף להתחלה. אז אפשר להגיד, עכשיו, איפה הקדוש ברוך הוא עומד עם הסרט? הקדוש ברוך הוא, אצלו הסרט פרוס, ואז הוא רואה את ההתחלה ואת הסוף בבת אחת. בסדר? זה הפרשנות של רבי צדוק הכהן מלובלין. נחמדה. לפי זה אני יכול כל דבר בתורה לקרוא אותו פעמיים. למשל, יש משפט במסכת סנהדרין. תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. זה לפי הבחירה. לפי הידיעה אני אגיד הפוך. אין לו חלק בתחיית המתים. לפיכך, כפר בתחיית המתים. זה לפי הידיעה. כל זה פיתוח קצת מיסטי של ההסברה של הרמב״ם. מה? זה לא עונה. לא, אני לא צריך לענות, אני כבר פטור מלענות. הרמב״ם אמר לי שאני פטור מלענות. נכון? אז עכשיו יש לי פשוט הסתכלות דו ערכית.
לא, אבל ההסתכלות דו ערכית,
הרב קוק ממשיך את הכיוון של רבי צדוק הכהן מלובלין. כן, מה אתה רוצה?
תמיד צודק.
רואי, זה משפט יפה, אני מאמץ. כן. אז בואו נמשיך עכשיו עם הרב קוק. הרב קוק אומר דבר כזה. הוא אומר, מאחר, והקדוש ברוך הוא בונה התבונה, כן, כאן רואים את ההשפעה של אימנואל קאנט על הרב קוק, סליחה שאני אומר משפטים כאלה, נועזים, אבל שבעצם זה לא רק שיש קטגוריות של חשיבה הכרחית, אלא גם הקטגוריות של החשיבה, הקדוש ברוך הוא ממציא אותן, ולפי זה יוצא שהקדוש ברוך הוא ברא בנו את האפשרות להבין שהכל בבחירה, ובאותה מידה שאין בחירה. אומר הרב קוק, זה תלוי באיזה מצב אתה נמצא בנפש, אם אתה לפני שעשית תשובה, או אחרי שעשית תשובה. לפני שהאדם עשה תשובה, כל המעשים שלו מיוחסים לו. ואז אנחנו מטילים עליו אשמה גמורה. יכולת לבחור אחרת, ולמה בחרת כך? אם כן, אתה פושע. מגיע לך עונש. עשה תשובה. זה לפני שעשיתי תשובה, אני בעל בחירה. ברגע שעשיתי תשובה, אבל תשובה אמיתית, אז אני מתבונן בכל הנעשה, ואני אומר, זה הכל היה צפוי מראש, אין פה חטא, אין פה עבירה, אין פה כלום. כלומר, לפי הרב, המעבר מן הבחירה לידיעה, זה התשובה.
הרב, הוא אומר משהו, שעצם יש לה הוקיר את הרצון שלך מזה, אז הקדוש ברוך הוא
זה אחריות. זה רמח"ל, מה שאמרת עכשיו.
גם הרב אומר את זה, לא רוצה תשובה, לא?
ככה אני מסביר, אני משתמש ברמח"ל כדי להסביר ככה את הפסקה ברב. בסדר? כלומר, ברגע שאני עקרתי את הרצון שלי מן המעשה, אז המעשה הופך להיות תחת חשבון. תחת חסותו של הקדוש ברוך הוא. זה הכוון. כן? זה דברי הרב קוק. עכשיו אני רוצה להתייחס ברשותכם לשאלות שהועלו על המסך פה. חבר'ה מחכים, גוססים את הציפורניים. כבר חמש שאלות. טוב. אולי אנחנו לא מבינים נכון את המילה, נכון את המילה צפוי. יכול להיות שהכוונה בצפוי זה לא ידיע מראש אלא צפייה, הסתכלות במעשינו. יכול להיות, אבל מה שמשנה זה לא מה הפירוש של המשנה שמה, אלא אנחנו מדברים על הרעיונות מצד עצמם. ברכה והצלחה לרב בכל. האם יש זכות בחירה גם אחרי קבלת הדין לאחר יום כיפור? אדם בחר וחזר בתשובה לאחר קבלת גזר דינו ביום כיפור בשמיים. הם כך גם גורלו לאותו שנה או מיום כיפור ליום כיפור. האם כך גם גורלו, צריך להגיד, לאותו שנה או מיום כיפור ליום כיפור? אני לא מבין שום דבר. קודם כל, אנחנו מדברים על זכות בחירה, אלא על בחירה חופשית. זכות בחירה זה משהו משפטי. האם יש לך זכות להצביע לכנסת, זכות בחירה לרשויות וכדומה. אז לא כלומר זה יש זכות בחירה, אלא כלומר אם יש בחירה חופשית. זה דבר אחד. כן, לא להשתמש במושגים לא מדויקים. תודה אגב על הברכה שלך. עכשיו, אתה שואל אם יש לאדם בחירה חופשית גם אחרי קבלת הדין אחר יום כיפור? בוודאי. הבחירה החופשית תמיד קיימת. האם היא תשנה את גזר הדין או לא? זה שאלה אחרת. לא, מה שאני רוצה לומר, גם אם אני עכשיו, נגיד, בחרתי להיות, נגיד שהייתי רשע ונידונתי לכליה ביום הכיפורים. האם זה אומר שמכאן ועד הוצאה לפועל של גזר דיני, אני נגזר עליי להיות רשע? התשובה היא לא, אני יכול להיות צדיק. זאת אומרת, הבחירה החופשית לא בטלה אפילו לרגע אחד. זה לא קשור אחד לשני. התוצאות של גזר הדין או משהו אחר, זה דברים אחרים, זה לא קשור לבחירה החופשית בכלל. טוב. אז זהו, רק השאלה 4 ו-5. אני חושב שהשאלות הקודמות כבר נענו. טוב. עכשיו, מה?
מי אמר שבאו לי שעצבתי את המקום שלי מהמעשה, הוא חוזר לסיטור של השם?
הרב קוגמה. כן. על פי הרמח"ל. עקירת הרצון כעקירת המעשה. ועכשיו, יש גם באריזה על משהו על זה, על פסוק, והאלוהים הנה לידו. כן. אגב, חלק גדול מהדברים שנאמרו כאן, אני גם כתבתי בחוברת בהימצאו, כן, שערך הבן שלי, שם יש מאמר שלם על זה, כן.
כשאני מבטל את רצוני מול רצונו, אז נגמרת לי הבחירה החופשית, ואז אני עושה את רצון השם, שאני מבטל לעצמי את הבחירה.
אפשר גם את זה להגיד. עכשיו, אני מציע שנקרא את דברי רבי יהודה הלוי. בכל זאת מגיע לו יחס של כבוד, ולו רק בגלל שהוא הנושא של השיעור. הלאה. אני כאן קורא בעמוד רשקף ג' שורה שביעית מלמטה. אמנם יש לטעון עליו אותה טענה אחת, כי בוציאו את העניינים מהם מכלל ידיעת האלוה, כי הדבר האפשרי בהחלט אי אפשר לו מטיבו להיות ידוע. וכבר דנו בזה המדברים, כלומר מותק הלמין, בפרטות, והגיעו לידי מסקנה כי הידיעה האלוהית באפשרי היא מקרה לגבי האפשרי. וכי הידיעה בדבר אינה סיבה להתהוות הדבר. אם כן, אין לשלול את ידיעת האלוה בדברים המתהווים, כי דברים אלה אפשר להם עם זה להתהוות או לא להתהוות. הועיל ואין הידיעה במה שהתהווה, סיבה להתהוותו. כשם שהידיעה במה שכבר נתהווה אינה סיבה להתהוותו, כי אם ראיה עליה. ודברים שאמרנו נכונים הם, בין אם מדובר על ידיעת האלוה, או על ידיעת המלאכים, בין אם מדובר על ידיעת נביאים, או מגידי עתידות. ואילו הייתה הידיעה סיבת ההתהוות, היה מתחייב מזה כי יזכו אנשים אחדים לגן עדן בגלל ידיעת האלוה כצדיקים הם, אף אם לא עבדו, ואחרים ירשו גהינם בגלל ידיעתו כי חוטאים הם, אף אם לא חטאו. וכן היה מתחייב כי יסבע אדם בלי אשר יאכל. הועיל והאלוה יודע כי בזמן מסוים יהיה אדם זה שבע. כל הסיבות האמצעיות היו בטלות איפה. אך אם בטלו, אילו בטלו אלה, הייתה מציאותם של כל הנבראים האמצעיים מסתלקת. אם כן, זאת התשובה של רבי יהודה הלוי. את הפסוק. והאלוהים ניסה את אברהם. מה הבעיה בפסוק הזה? אם הקדוש ברוך הוא מנסה, סימן שהוא לא יודע. זאת השאלה. אפשר להבין איפה בדרך זו. האלוה גרם לחסידותו של אברהם כי תצא מן הכוח אל הפועל, למען תהיה זאת סיבה להצלחתו, כמו שנאמר, יען אשר עשית את הדבר הזה, כי ברך אברכך. יש מסבירים, אגב, המילה ניסה מלשון, נס להתנוסס. כלומר, הוא הרים, הוא רומם את אברהם למדרגה יותר גבוהה. ניסה, לא שהשם לא יודע, אלא ניסה, הכוונה, הוציא אל הפועל. זה מה שהוא מסביר.
לאברהם לא היה בחירה.
לאברהם לא הייתה בחירה? למה? למה? ויכול להיות גם שלא היה עושה את זה. כך נאי בנך, ואם הוא לא היה עושה, אז לא היה עושה. למה לא יכול להיות שלא היה עושה? גרם, זה לא הכריח. נתן לו הזדמנות, אפשרות, להוציא אל הפועל את חסידותו. השם ידע, זה נכון, אבל לא הכריח אותו. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. בשיטתו, הידיעה איננה הסיבת התהוות הדבר.
אז אם הוא לא היה עושה, אברהם אבינו לא היה עושה את המעשה הזה, אז מה היינו אומרים על ניסה?
ניסה ולא הצליח. ובהיות כל המתהווים מתהווים לפי חלוקה הכרחית, אם ישר מת האלוה או מת אחת הסיבות האמצעיות למיניהן, ואפשר כי כולם נתהוו ישר מת האלוה, בחר המון העם ליחסם כולם לאלוה. הועיל ודבר זה בטוח יותר ומחוזק על ידי האמונה. אולם כל בעל הבחנה יכיר בעניין זה, כי יש הבדל בין עם לעם, בין איש לאיש, בין זמן לזמן, בין מקום למקום, בין נסיבות לנסיבות. ואז יראה כי הדברים שנתהוו ישר מת האלוה, לא נגלו לרוב, כי אם בארץ מיוחדת היא אדמת הקודש, ובקרב עם מיוחד הוא עם בני ישראל, ורק בזמן ההוא ונסיבות שנקשרו בהם, עלו הם המצוות והחוקים אשר בשמירתם הנכונה תרבה השמחה ובעזיבתם תבוא כל צרה. אולם העניינים הטבעיים והמקריים לא הועילו תועלת כלשהי בשעת הכלכלה, ולא הזיקו בעת שמירת המצוות. אשר על כן מביאים כל בעלי דתות ראיה מבני ישראל נגד הכופרים המחזיקים בדת אפיקורוס היווני, הסובר כל הדברים באים אך ורק במקרה, הועיל ואין כוונת מכוון נקראת בהם. בנסיעת אפיקורוס נקראים כידוע אנשי ההנאה, אדוניסטים, כי לפי דעתם ההנאה רק היא תכלית הנדרשת, והיא איפה הטוב בהחלט. לעומת זה אין מבוקשו של איש התורה, כי אם למצוא חן בעיני נותן התורה. ואף את בחירתו ימסור בידי האלוה יתברך, מבקש הוא הערה אם הוא חסיד, או זכות להיעשות אותות ומופתים על ידו אם הוא נביא, או אם הוא מתור רצויה בעיני האלוה, ולשם זה הוא שומר על כל התנאים שהוזכרו בתורה, תנאי הזמן והמקום והמעשים, ואין הוא שם לב לסיבות הטבעיות והמקריות, מדעתו כי רעתן תהי מסולקת ממנו, אם על ידי הערה שתגיע אליו כהזהרה מפני הרע היא, או על ידי נס שיעשה לו בעת בואה. כלומר, יש השגחה מיוחדת על האומה הישראלית בתנאים מסוימים. אולם, הטוב הבא מן הסיבות המקריות אינו נמנע פעמים גם מן הרשע, וכל שכן מן החסיד. כלומר, לפעמים דווקא הרשע שפר מזלו. והצלחות המגיעות לרשעים אינם קיים לפי הסיבות ההן, המקריות והטבעיות, אך בבוא צרתם אין להם דוחה. כלומר, פתאום כשהגלגל מתהפך, הרשע אין מה שמציל אותו, החסידים לעומתם נהנים אף הם מן הטוב הבא בעקב הסיבות ההן, אולם ניצלים הם מן הצרות. כי יש השגחה מיוחדת, רגלי חסידיו ישמור. ייתכן כי כבר רחקתי מן הכוונה שהייתה לי בתחילה, והנני חוזר אליה. ואומר, שאנחנו מדברים על מה עם המוות. מה גורם לבני אדם למות? האם המוות נגזר מראש או לא? כן, זו שאלה שהעסיקה הרבה את הערבים בחלק הראשון של ימי הביניים. דנו בזה כזה על אג'ל. אג'ל מהכוונה, הקץ הקצוב לחיים. אפילו הרמב״ם התערב בשאלה הזאת, גם רבינו היגאון ורבינו שרי הגאון, יש להם תשובות בנושא הזה. אז אומר, דוד עליו השלום חילק את סיבות המוות לשלושה חלקים. באומרו, כי אם השם יגופנו היא הסיבה האלוהית, או יומו יבוא ומת היא הסיבה הטבעית, או במלחמה ירד ונספה היא הסיבה המזדמנת במקרה. את החלק הרביעי הלא ימיתה לפי בחירה לא הזכיר דוד, כי שום בעל שכל אינו בוחר במוות, ואם אמנם שאול איבד עצמו לדעת, לא היה זה מתוך שבחר במוות, הקים כדי לברוח מינוי השונאים ומהתעללותם בו. ודומה לזה היא חלוקת הדיבור, כי דיבור הנביאים בשעה שהם מלובשים רוח הקודש מכוון כולו מימה אלוה אלוה, מימה עניין האלוהי, ואין בידי הנביא לשנות אף מילה אחת ממה שנאמר לו. והדיבור הטבעי הוא רמזים ותנועות המתאימים למחשבה שהמדבר רוצה להביע. מקורם של אלה הוא בנפש, לדיבור זה אין צורך בהסכם קודם. הלשונות שהוסכם עליהם לעומת זאת, פועלים בהם גם הכוח הטבעי וגם כוח הבחיר. כלומר, יש דברים שבאים לידי ביטוי באופן טבעי לגמרי. למשל, הדמעות או החיוך, אלה הם חלקים של תפקוד האדם שקדמו לדיבור. כן? האנתרופולוגים טוענים שבני אדם עוד לפני שהם ידעו לדבר, כבר ידעו לבכות ולחייך. כלומר, זה שייך לחלקים יותר קדומים של המוח האנושי. יש דברים שהם תולדה של הדיבור. הדיבור המקרי הוא דיבור המשוגעים בית שגעונם, שאין בו סדר עניינים ואינו מכוון אל תכלית ידוע. כגון למשל, השאלה, מה בין צפרדע? מה התשובה? אין תשובה? אני לא אמרתי בין צפרדע למשהו, אמרתי, מה בין צפרדע? כן. אז דיבור של משוגעים. הבדי דוגמה. כן. או למשל, אנחנו נעשה שלום אזורי עם כל המזרח התיכון. כן. והדיבור שבבחירה הוא דיבורו של הנביא, שלא בשעת נבואותו, או דיבורו של כל אדם משכיל וחושב, המחבר דברי מליצה ובוחר לו מילים הנראות לו מתאימות לכוונתו, ואם ירצה יכול הוא להחליף כל מילה ממליצתו במילה אחרת. גדולה מזאת, יכול הוא להוציא מתוכה עניין שלם ולהחליפו באחר. את כל מיני הדיבור האלה יש לייחס לאלוה יתברך, רק בדרך השתלשלות. לא שבאו כולם מאיתו בכוונה ראשונה, כי אם אין הדבר כך, יהיה דיבור התינוק או דיבור המטורפים, וכן מליצת המליץ ושירי המשורר, דיבור האלוה, חלילה לא יתעלה מכל זה. לא, הוא דיבר על שני דברים, על סיבות המוות וסיבות הדיבור. זה דברים. עכשיו, כיוון שהדברים פשוטים להבנה, ורציתי להתקדם בספר, קראתי את שתי הפסקאות. זה הכל. הנה, הגענו בזה לעמוד רש כף וו. ומה עם ההמשך? כל זאת ועוד בשנה הבאה. שלום.